טוב, יושבים, שומעים אותי אלה שבזום?
כן.
יופי, מצוין, מקווה שהפעם צפו 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 יעבור בלי תקלות, יישר כוח לכל מי שסידר את זה. טוב, אז אחרי הקדמות שלנו בשבוע שעבר, עם הרקע למגילה והמקום שלה, גם ההיסטורי, גם המשמעות של הצומת החשובה שבה היא נמצאת לעם ישראל במעבר בין תקופת השופטים לתקופת המלכים, למלכות, ובעצם שדיברנו על זה שזה צריך להיות משהו שהוא מתמודד ממש עם החולאים של תקופת השופטים ומתקן אותם. אז אנחנו היום נתחיל בפרק הראשון, ונתחיל לדון במה הוא בעצם מציג לנו. אז אנחנו נקרא בפנים, כן, מי שיש לו, כדאי גם חוץ מהדפים, שכל אחד תהיה מגילה לפניו, או בתנכים אם יש כאן, או בחומשים, חומש במדבר, צריך להיות בו בסוף, אז גם אלה שבבית. שבזום. כן, אולי כדאי להביא כמה חומשים במדבר פשוט, וזה...
רציתי להעיר על השיעור הקודם.
כן.
הסדר של המגילות בתנ"ך.
כן.
זה לא כמו שהגמרא אומרת, המדרש...
נכון. בכלל הסדר שאנחנו...
אז אמר מפעם מישהו שהסדר שבתנ"ך הוא כסדר המועדים.
כן.
שיר השירים בפסח,
נכון. נכון. ככה נהוג בדרך כלל, כן. בסדר, אז אנחנו נמתין עוד רגע שכולם יהיו להם מגילות ביד, יש פה תנכים אני רואה. בסדר?
באיזה פרק אתה מתחיל?
אנחנו מתחילים בפרק א'.
אה, יופי.
כן. בסדר, רות, פרק א'.
תודה.
בבקשה. אוקיי. אז אני אקרא את הפרק ואז אנחנו נדון במה שיש בו. ויהי בימי שפוט השופטים, ויהי רעב בארץ, וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב, הוא ואשתו ושני בניו. בשם האיש אלימלך, בשם אשתו נעמי, בשם שני בניו מחלון וחיליון אפרתים, מבית לחם יהודה, ויבואו שדה מואב ויהיו שם. וימות אלימלך איש נעמי, ותישאר היא ושני בניה. וישאו להם נשים מואביות, שם האחת עורפה ושם השנית רות, וישבו שם כעשר שנים. וימותו גם שניהם, מחלון וחיליון, ותישאר האישה משני ילדיה ומאישה. ותקום היא וחלותיה, ותשוב משדה מואב, כי שמע בשדה מואב כי פקד השם את עמו לתת להם לחם. ותצא מן המקום אשר הייתה שמה, ושתי חלותיה עמה, ותלכנה בדרך לשוב אל ארץ יהודה. ותאמר נעמי לשתי חלותיה, לכנה, שובנה, אישה לבית עמה. יעש השם עמכם חסד כאשר עשיתם עם המתים ועמדי. ייתן השם לכם, ומצאנה מנוחה אישה בית אישה, ותשק להן, ותיסנה כולן ותבכנה. ותאמרנה לה, כי איתך נשוב לעמך. ותאמר נעמי, שוב נבנותיי, למה תלך נעמי? העוד לבנים במאי, והיו לכם לאנשים? שוב נבנותיי לכנה, כי זקנתי מיות לאיש. כי אמרתי, יש לי תקווה, גם הייתי הלילה לאיש, וגם ילדתי בנים. עליהן תסברנה עד אשר יגדלו, עליהן תאגנה לבלתי היות לאיש. על בנותיי, כי מרלי מאוד מכם, כי יצא ויד השם. ותיסנה קולן, ותבכנה עוד, ותשק עורפה לחמותה, ורות דווקא בה. ותאמר, הנה שב אבימתך אל עמה ולאלוהיה, שובי אחרי אבימתך. ותאמר, רות, אל תפגעי בי לעוזבך לשוב מאחרייך. כי לאשר תלכי אלך, ובאשר תליני ילין, עמך עמי, ולוקייך אלוקי. באשר תמותי אמות ושם מקבר. כה יעשה השם לי וכה יוסיף, כי המוות יפריד ביני וביניך. ותראה כי מתאמצת היא ללכת איתה, ותחדל לדבר אליה. ותלכנה שתיהן עד בואנה בית לחם, ויהי כבואנה בית לחם, ותהום כל העיר עליהן, ותאמרנה, הזאת נעמי, ותאמר עליהן, אל תקרנה לי נעמי, קרנה לי מרה, כהימר שדי לי מאוד. אני מלאה הלכתי, וריקם השיבני השם, למה תקרנה לי נעמי? והשם ענבי, ושדי הרה לי. ותשוב נעמי ורות המואביה חלתה עמה, השב המשדה עם מואב, והם הבאו בית לחם בתחילת קציר סעורים. אז הפרק הזה, שהוא בעצם אפשר להגיד, נותן לנו את כל הרקע, עד שמתחילה בעצם המעשה המרכזי של המגילה, שזה רות ובועז בית לחם, סביב השדה של בועז. אבל זה נותן לנו את כל הרקע, ואפשר לחלק את הפרק הזה לשלושה חלקים, נגיד ככה. חלק ראשון, זה ממש הרקע של הסיפור ירידה של אלימלך ומשפחתו למואב, והאסונות שפוקדים אותם, מות אלימלך, מות בניו, עד שנעמי נשארת, ותישאר האישה משני ילדיה ומאישה. זה בעצם חמשת הפסוקים הראשונים, וכמו שאנחנו רואים בפסוקים, הם מתארים כ-10 שנים. זאת אומרת, מדובר על תקופה ארוכה. שאר המגילה זה סיפור של אולי כמה חודשים, לא הרבה יותר מזה. אחרי זה, החלק השני הוא מפסוק וב, שזה בעצם מה שנעמי עושה אחרי שמות בעלה וילדיה, וכתוב שהיא שומעת, כי פקד השם תמוד לתת להם לחם, ומתכנת החזרה, ואז יש את כל הדו-שיח בינה ובין קלותיה, שהוא הולך הלוך וחזור, זאת אומרת, בהתחלה הם באמת רוצות ללכת איתה, והיא אומרת להם לא, ואז שתיהם מתעקשות ורוצות לחזור, ושוב היא טוענת בפניהם, איזה תקווה יש לכם, הרי העוד לי בנים במאי וכולי, אין לכם שום תקווה, ואז אורפה עוזבת, ורות דבקה בה, היא שוב מנסה כביכול לשכנע את רות, ורות אומרת את ההצהרה שלה. אז זה השלב השני. השלב השלישי כמובן היא ההגעה לבית לחם, התגובה של נשות העיר, התדהמה לראות את נעמי במצב שלה, והדברים שנעמי אומרת להם, קרנה לי מרה, אני מלא הלכתי וכולי, על כל מה שקרה לה. אז בואו נתחיל ברקע. אלימלך, הפסוק מתחיל לספר לנו שיש רעב, ואלימלך יורד לגור בשדה מואב, הוא אשתו ושני בניו. אנחנו יודעים שיש פה מעשים, ויש אסונות שבאים בעקבותיהם. בדרך אגב, בתנ"ך באופן כללי, אנחנו לא מוצאים, אנחנו אולי מוצאים לעתים, אבל בדרך כלל, אנחנו פחות מוצאים דברים מנוסחים בניסוח של סיבה ותוצאה. לא אומרים לנו פה שמות אלימלך הוא תוצאה מירידתו למואב, או שמות מחלון וחיליון היא תוצאה של נסיעת הנשים המואביות. זה כתוב בצורה נסיבתית, לא סיבתית. לא כתוב שבגלל שהוא נסע זה, למשל, יש לנו באותה משפחה, ויהי ער בכור יהודה רע בעיני השם, וימיתהו השם. אז שם יש לנו איזשהו הסבר למה הגיע העונש. לא כתוב פה, ויהי כי ראה השם, כי ירד למלך למואב, וימיתהו השם. לא כתוב דבר כזה. יש לנו פה משהו נסיבתי, אבל הוא מאוד חזק בפסוקים. כשקוראים את הפסוקים, אתה ישר עושה את ההקשר הזה. אומר, כתוב, וילך איש לגור בשדה מואב, וימות אלימלך, וייסו להם נשים מואביות, וימותו גם שניהם. גם שניהם, כן? וגם, אפילו אם חוזרים לער ועונן, וימת גם אותו. זאת אומרת שיש פה איזושהי השוואה. מה מביא את אלימלך לרדת מארץ ישראל, מבית לחם, לגור בשדה מואב. אז בואו נסתכל בדף. יש לנו את מדרש רות רבה המפורסם, שגם רשי מביא כאן בלשון קצת אחרת, אלימלך, מקור מספר אחד בדף. לכולם יש את הדף? יש שם מאחורה, אני חושב שצריכים עוד דפים. אז מקור מספר אחד, אלימלך היה מגדולי הדור, ומפרנסי את הציבור. וכיוון שבאו שני רעבון, אמר, עכשיו כל ישראל מסובבים על פתחי, זה בא בקופתו וזה בא בכפיפו, גם איזה סוג של סלסלה אולי. מה עשה? עמד וברח לו מפניהם. הדר עוד הכתיב, הילך איש מבית לחם יהודה. זאת אומרת, הוא הלך מבית לחם יהודה, יש אפילו איזו תורה תמימה פה שאומר שלפי הטעמים, שימו לב לטעמים, מבית הדרגה זה טעם מפריד, ואז לחם טעם מחבר, לחם יהודה. מבית לחם יהודה, הוא הלך מביתו כדי לא לתת לחם ליהודה, כך אומר התורה תמימה כאן. אבל בסדר, זה איזושהי הברקה. בכל אופן, אלימלך לא הולך רק בגלל שיש רעב ואין לו מה לאכול. לאלימלך דווקא יש הרבה מה לאכול כנראה, יש לו מחסנים מלאים. אבל הוא לא רוצה לעמוד במצב שבו כולם מתנפלים עליו, כי כנראה לא כולם במצב כל כך טוב כמוהו. הוא אדם עשיר. הוא מהאנשים החשובים, הוא מפרנס את הציבור, אז הוא הולך כדי לא להיות במקום כזה שכולם מתנפלים עליו והוא צריך עכשיו לפרנס את כולם. ככה הוא יאבד את נכסיו, הוא לא יודע, הוא צריך לתת יותר ממה שהוא באמת רוצה לתת. זה הסבר שכמובן דן את הירידה הזאת של אלימלך לגנאי, כן? ואומר שהוא רוצה להימנע מלעשות חסד. כשהוא יכול לעשות את זה וכשאנחנו נמצאים בעת מצוקה, בעת של רעב. המלבים מהדיוק בפסוקים אומר, יש פה סיפור קצת אחר, זה לא כל כך פשוט לבוא ולהגיד, נו, בן אדם אגואיסט, חושב רק על עצמו ובורח. יש פה מצוקה קצת יותר משמעותית, צריך להבין אותה בהקשר של הפסוקים. אומר המלבים ככה, במקור 2, והיא באמת שפוט השופטים, יספר הסיבה שהניע את אלימלך לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ, מפני שהיה בימי שפוט השופטים, שעל הימים האלה אמר, בימים מהם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה, כן, דיברנו על זה בשבוע שעבר, שבימי שפוט השופטים, יש לנו בעצם חוסר משילות, אפשר לקרוא לזה ככה, איש הישר בעיניו יעשה, ואז מה קורה, וגם לא היה אז שופט אחד מיוחד לכל ישראל, שאז היה השופט עוצר בעם, כי היה בין שופט לשופט שאז היו שופטים רבים, החפץ ימלא את ידו. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בתקופה כנראה שפוט השופטים, לא שפוט השופט, אין איזה שופט אחד שהוא מהווה סמכות, אלא אנחנו בתקופה של בין שופטים, ואז יש כל מיני כנראה שופטים מקומיים כאלה, כל אחד, אנחנו יודעים שגם חלק מהשופטים כל פעם, אנחנו רואים במהלך ספר שופטים, שיש לנו שופט, כל שופט מגיע מאיזשהו שבט, בדרך כלל זה מתחיל מזה שהוא ככה השופט של השבט שלו, או איזשהו אדם בעל מעמד בשבט שלו, אצל יפתח הגלעדי, אנחנו רואים את זה אצל, אצל גדעון, כן? ואז אנחנו גם רואים בדרך כלל שגם במאבקים שלהם, לפעמים המאבקים הם באמת מקומיים של איזה שבט שניים, וגם לפעמים המאבקים יותר גדולים, לא תמיד השבטים האחרים מצטרפים אליהם, כן? התוכחה של דבורה ידועה שירה שלה, על השבטים שלא הצטרפו. אבל בכל אופן, כאן כנראה אנחנו נמצאים בדור שהמצב הוא עוד יותר גרוע, אין לי אף שופט אחד ככה מעל כולם, אלא כולם כאלה שופטים נקודתיים מקומיים, וכל אחד כנראה עושה לפי העולה על רוחו, ואין איזה סמכות.
אולי אפשר להבין אחרת
כאן. שמה?
תקופה שאין שופט גדול, אין בכלל שופטים.
כן. כן, ואז אין בכלל סמכות, זאת אומרת, כל אדם פרטי עושה קירות עיניו. בימים הם אין מלך בישראל שישר בעיניו יעשה, נכון? אז הוא אומר, בכל מקרה, ואין מורה שופט על העם, כמו שכתוב, ואלמלא מורה של מלכות, איש את רעהו חיים בלעו. וחזל במליצתם אמרו, אוי לדור ששפטו את שופטיהם, זה גם כמו שדיברנו בשבוע שעבר, מעיד על האנרכיה. ואז מה קורה? זאת שנית, והיא רעב בארץ, שבימי רעב התאספו ההמון העניים על העשירים, ויחריכום לתת להם לחם ודגן, ואם לא, ייקחו בחוזקה אחר שאין מלך להפיל מורא עליהם. אז זאת אומרת, אלימלך לא מפחד רק ממצב שהוא ייאלץ לתת מלחמו לאנשים העניים, אלא גם ממצב שהוא יהיה נתון תחת אלימות, תחת מתקפה, תחת לינץ' אפילו, אני לא יודע, זאת אומרת, העניים האלה יבואו, ההמון יבוא, אין משטרה, אין סמכות, יש אנרכיה, כל אחד עושה מה שהוא רוצה, ולך תדע, במצב כזה של רעב, מה יהיה גורלו של אלימלך, זאת אומרת, אנחנו ממש מדברים על אולי אפילו סכנה ממשית לאלימלך ולמשפחתו. ועל כן, והלך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב, באשר היה איש עשיר, הירא שהעניים יפלו עליו וישללו כל אשר לו, ובכל זאת, למרות שהוא נתון בסכנה כזאת, לא הלך להשתקע, רק לגור בשדה מואב עד יעבור זעם. זאת אומרת, לגור בארץ בנו, בני יעקב אומרים לפרעה, נכון? לא בנו להתיישב פה, בנו להיות גרים לתקופה קצרה עד שיסתיים הרעב ונחזור. וגם לא לגור בעיר הוכרח, רק בשדה מואב כמתגורר בשדה לפי שעה. זאת אומרת, הוא לא הלך אפילו לגור בעיר, לא קנה לו איזה בית במגדלי יוקרה במואב סנטר, לא יודע מה, אלא הלך וגר בשדה באיזה משהו זמני ככה. וכן אגם שהיה עת רעב ויגון, לא יצא משם רק איש אחד לבד, ויתר העשירים לא השתתפו בזה לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ. וגם בני ביתו של אלימלך לא יצאו ברצון, כי לא רצו לעזוב ארץ חמדה, רק הוא ובאשתו ושני בניו, שהוא היה עיקר בזה, והם היו מוכרחים להימשך אחריו, וכן אמר במדרש, הוא עיקר ואשתו תפילה. אז זאת אומרת, אלימלך נכנע ללחץ, מפחד מהלאום של כל העניים עליו, והוא הולך לתקופה קצרה לגור בשדה מואב.
בוא נראה לי שהזמנים, כנראה הוא מחר לכל הדברים שלו,
כן, אבל יש שם חלקת השדה אשר להכינו אלימלך, נכון? מכרה נעמי. כן, אז אנחנו צריך לדבר מה זה חלקת השדה הזאת ולמה מכרו אותה. נכון, אז אנחנו צריך לדבר על זה, יש איזה דיון במפרשים, מה זה השדה הזאת, למה מכרו אותה ולמה צריך לגאול אותה וכו' וכו'. אבל כרגע, בוא נשאיר את זה ככה, זאת אומרת, המלבים בא ואומר, יש פה איזו עזיבה זמנית. העזיבה הזמנית הזאת, אנחנו רואים, הופכת להיות 10 שנים, כולל לשאת נשים במקום, תכף נדבר על זה, כן.
לפי הפירוש הזה, אז השאלה מתחדדת, למה היה עונשו כזה גדול?
או, יפה. אז המלבים מלמד זכות על אלימלך, ולכאורה לפי דברי המלבים, מה העונש הגדול? למה אלימלך מקבל עונש כזה? אוקיי, אדם נמצא באיזושהי תחושה של סכנה, לא ולמשפחתו, והוא הולך לתקופה מסוימת, ואפילו מתוך איזושהי מודעות שאני לא הולך להישאר פה, עד יעבור זעם. מה כל כך נורא שגורם לכזאת לזה? כמו שאמרנו, ההקשר הוא לא מפורש, אלא נסיבתי. אבל בכל זאת, אז אנחנו צריך להבין את זה.
10 שנים זה לא מעט.
יפה, 10 שנים זה לא מעט. אז זה מתחיל בלגור, אבל ממשיך למשהו אחר. תראו. ברות רבה, בפרשה ב', מקור 3, דורשים פסוק שמופיע בדברי הימים על תולדות שבט יהודה, ושם יש פסוק עם שמות אחרים, אנחנו יודעים דרכם של חז"ל במדרשי השמות, לחבר כל מיני שמות, להגיד זה שם של מישהו אחר, כינוי לאדם אחר, וכאן ההקשר הוא מתוך פסוק בדברי הימים, ביואקים ואנשי כוזבה, כתוב שם,
סליחה, אפשר לגולל את הדף למעלה?
זה בדברי הימים שם, אז כתוב שם בפסוק, ויסו להם, סליחה, כתוב שם, ויואש ושרף אשר בעלו למואב, כתוב שם בפסוק, וכתוב שם בית לחם, אז לכן קושרים את זה למחלון וחיליון, ללמד מחלון וחיליון, ודורשים ככה.
Yeah, but I have this little stand.
רואים את זה? מי שיכול, אם אפשר להשתיק את בזום, כדי שלא
יהיה אופן. Anyway, you can just move it around like that.
אז ברות רבה ככה, ביויקים זה אלימלך, ואנשי כוזבה, שעשה דבריו של הקדוש ברוך הוא כאילו כזבים. דבר אחר, ואנשי כוזבה, אלו בניו שהיו מכוזבים. מכוזבים, הכוונה, כמו נחל אכזב, לא ילדו בנים. ויואש שנתייאשו מן החיים, דבר אחר ויואש שנתייאשו מארץ ישראל, ושרף, תראו המדרש הולך ומרחיק לכת, עוד צד ועוד צד, ששרפו את בניהם ואת בנותיהם לעבודה זרה, דבר אחר ושרף ששרפו את התורה, רבי נחמה ורבי סודר בשם רבי אחא אמרי, וכי שרפוה, הם לא ממש שרפו ספר תורה, אלא ללמד שכל לומד לבטל דבר אחד מן התורה, כאילו שורפה, אשר בעלו למואב, מה הם ביטלו? שנשאו נשים מואביות. והמדרש אחרי זה אומר, ויסו להם נשים מואביות, תני בשם רבי מאיר, לא גיירום ולא התבילום, ולא, או ואילו הניחו את ההלכה לחדש, לא נענשו עליה, המוני ולא המונית, מואבי ולא מואבית. אז לא היה להם היתר עדיין, ובכל זאת, הם נשאו את הנשים האלה. המדרש דן אותם בצורה הרבה יותר חמורה מאשר המלבים, כן, אנחנו רואים בצורה מפורשת, אבל צריך להבין באמת מה התהליך פה. אולי אין פה ממש מחלוקת בסתירה בין המלבים למדרש. אלימלך מובא גם בעוד מדרשים, שקראו לו אלימלך כי הוא אמר, אליי תבוא מלכות. אלימלך הוא ממשפחה מיוחסת, הוא מזרע פרץ, נכון? משפחת פרץ ביהודה, שזאת המשפחה שמסומנת למלכות, ראינו גם שבוע שעבר ששאול גם יודע את זה. והוא חושב, אנחנו רואים, הנה, אדם שבימי שפוט השופטים, פה מסתכל קדימה על המלכות, ואומר, הנה, אני, המלכות תבוא אליי. אבל כשיש משבר, הוא בורח. אמנם, כמו שהמלבים אמר, לכאורה אפשר להבין, הוא נמצא בסכנה, הוא מפחד על המשפחה שלו, אבל אם אתה רוצה להיות מלך, אז אתה לא בורח, כן? בשעת משבר בטח אתה לא בורח כדי להציל את המשפחה שלך. אם אתה רוצה להיות מלך, אז בשעת משבר אתה מתגייס להנהיג. גם על חשבון המשפחה שלך, וגם תוך הקרבה עצמית שלך ושל המשפחה. אין מלך בישראל, אנרכיה, המלבים אמר, אז בבקשה, תפוס פיקוד, תנהיג, תוביל. אם אתה בורח, אז בוודאי שאתה לא ראוי למלכות. עכשיו, אנחנו רואים שהבחירה, אז יש פה, זה קצת מעצים את המשמעות של הבחירה של אלימלך. והבחירה פה היא בין המחויבות שלו לעם ישראל ולשליחות, שאותה לפחות הוא חושב שהיא ראויה לו, לבין הדאגה הפרטית למעגל הקרוב אליי. יש הרבה שמדברים על זה שתקופת השופטים מתאפיינת, כמו שדיברנו קודם, על זה ששופט לכל שבט, בנאמנויות הצרות האלה קודם כל. קודם כל האנשי שלומנו, לפני ההסתכלות של ההנהגה. כן, זה מאפיין תקופת השופטים, בניגוד למלך, שהוא כמובן צריך להיות מלך של כל עם ישראל. אז שוב, אולי יש מלכים שגם לפעמים נכשלו בזה והעדיפו את האינטרס של הקבוצה שלהם על פני העם כולו, אבל בעיקרון זה הדבר שמבחין פה. וכשאלימלך מתחיל בוויתור על המחויבות שלו כלפי עם ישראל, כלפי הגורל של עם ישראל, כלפי מה שקורה לעם ישראל, הצרה של עם ישראל, ולא בעצם תופס את ההנהגה וממלא את השליחות, אז זה כבר חולשה ראשונה במחויבות לכל מה שעם ישראל מייצג, לארץ ישראל, לעם ישראל. אז אולי ירדת לתקופה קצרה, אבל תקופה קצרה הזאת מתארכת, תראו מה הגרא אומר. המלבים אמר לנו, רגע, הם רק הלכו לגור בשדה מואב, לגור, לא ממש להתיישב, וגם בשדה ולא ממש זה, אבל הפסוק אחרי זה אומר, ויבואו שדה מואב, ויהיו שם. הגרא אומר, רוצה לומר, כי כל הליכתם מארץ ישראל, היה על שהיו צרי עין בעניים, והלכו למואבים שהיו גם כן צרי עין, כמו שנאמר על דבר אשר לא קידמו אתכם. וכיוון שבאו שם, אף שהיו גרים ולא היה להם טבע בני המדינה כל כך, נעשה טבעם כמו המואבים, וישבו שם. פתאום מרגישים נוח בסביבה הזאת. מה הביא אתכם בכלל ללכת למואב? איזושהי צרות עין, איזושהי דאגה למעגל האישי, לאינטרס האישי שלי, וההתעלמות מהצרה של האחים שלכם. קודם כל אתה אמור להיות מנהיג, אבל זוב רגע מנהיג, אתה יהודי, אתה עם ישראל, אתה לא מואב שלא קידמו אתכם בלחם ובמים, שראו אנשים רעבים במדבר ולא הכילו אותם. אז מה עשית? התעלמת מזה, אולי בסדר היית נתון תחת לחץ, אבל לא הסתכלת על מה מונח פה על הכף, מה עומד מול מה, בחרת, הבחירה שלך הייתה ברורה, בוא קודם כל נדאג למשפחה. אז מואב זה כנראה מקום מאוד מתאים בשבילך. ושאתה הולך למואב, מתוך מוטיבציה כזאת, אז ויבואו שדה מואב ויהיו שם. אתה מתחיל להתאמה, אתה מתחיל להתרגל, אתה מתחיל, התרבות המקומית מתחילה להיכנס, לטפטף, לחלחל. אתה קצת שוכח מאיפה באת. ואז ויהיו שם 10 שנים. נכון? 10 שנים פתאום עוברות. כן, אנחנו פה עד שבוע זיגמות הקולג' אנחנו חוזרים לארץ, כן, מכירים את זה. הדרך הזאת שמתחילה אולי באיזושהי בחירה קטנה שאולי אפשר להבין אותה באותו שלב, בחירה שכביכול קצת מוצדקת, יכולה להידרדר למשהו הרבה יותר עמוק, היא מעידה אולי על משהו עמוק שחסר במחויבות של אלימלך והבנים שלו, והופכת להיות משהו הרבה 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 יותר עמוק וחזק. אני יכול להגיד לכם שבמידה רבה, כשאדם הולך, אני זכיתי להיות בארצות הברית שנים ולחזור, אני יכול להגיד לכם שאתה חייב בכוח, אני ראיתי הרבה משפחות שהלכו ולא חזרו, הלכו לשנתיים, לשלוש, רילוקיישן, ונשארו ולא חזרו. אתה חייב את המודעות כל הזמן, אני לא שייך לפה, אני לא שייך לפה, זה לא הבית שלי, אני חוזר הביתה, אני זמני פה. זאת מודעות שחייבת כל הזמן, צריך לחזק אותה ולהדגיש אותה כל הזמן. בבית כנסת בפלו אלטו שהתפללתי, היה שם שהגענו, אז הם ביקשו דמי חבר, כן, לפני החגים, דמי חבר, $2,400 למשפחה. אמרתי לו, וואי, מה, זה התקציב השנתי של בית הכנסת שלי בארץ, מה, איך הגיע לסכום הזה? אז הרב אומר לי, תראה, אתה צריך להבין, בכל זאת, להחזיק פה קהילה זה לא פשוט, ואנחנו מחזיקים פה מבנה, יש פה משכנתה, זה הוצאות גדולות. אמרתי לו, עם כל הכבוד, אני לא משלם משכנתה על בית כנסת בארצות הברית. הוצאות שוטפות, בוודאי, אני מגיע לפה להתפלל, אני חלק מהקהילה. אבל משכנתה, אמרתי לו, אני מאחל לך שבעזרת השם תעלו כולכם לארץ ותסגרו את בית הכנסת, ולא תצטרכו לשלם את המשכנתה. זה מה שאני מאחל לבית הכנסת הזה. אז אני אשקיע את הכסף שלי במשכנתה על בית כנסת בארצות הברית בשום אופן. בשום אופן לא. לא בגלל הכסף, אני תרום את הכסף בדברים אחרים. אבל זה מבחינתי משהו שאני לא יכול לעשות. אז זו מודעות שכל הזמן צריכה להיות לך בראש, ואני, אתה רואה את זה, אני, היה, עבדתי, כן, להבדיל, עבדתי שם, שחזרנו לארץ, נפרדתי מהאנשים בעבודה, היה שם אחד הודי שעבדתי בצוות, והוא אמר לי, כל הכבוד שאתה חוזר לארץ המולדת שלך. אני הגעתי לפה לאיזה שנתיים ברילוקיישן, אני כבר פה 26 שנה, הילדים שלי גדלו פה, אנחנו כבר לא נחזור, הילדים שלי לא מוכנים לחזור. אז כל הכבוד שאתה עושה את זה מוקדם. כן? הוא הכיר בזה, גם כן. אבל אלימלך הולך מהסיבות הלא נכונות, ובגלל שהוא הולך מהסיבות הלא נכונות, אז התרבות של מואב מחלחלת יפה מאוד לתוך המשפחה שלו, ולתוך הילדים כבר, והם מתחתנים בתוך מואב. עכשיו דרך אגב, כתוב פה במדרש, לא גיירום ולא התבילום לא וכולי, יש מחלוקת במפרשים אם מחלון וחיליון גיירו את רות ואורפה או לא. אבן עזרא אומר, הרי כתוב אחרי זה, שנעמי אומרת לרות, הנה שווה הבימתך אל עמה ואל אלוהיה. זאת אומרת, היא כבר הייתה יהודיה, ועכשיו היא שווה אל עמה ואל אלוהיה. אז גיירנו אותה. לעומת זאת אנחנו רואים שכן לומדים הלכות גירות מאיך שרות מתגיירת, משמע שהיא לא הייתה לפני כן יהודיה, הייתה צריכה להתגייר באותו שלב, לפני כן היא לא הייתה. אבל אולי זה לא כל כך משנה, כן? זה בעצם זוג כזה של חנוכיה וקריסמס טרי, כן? זה זוג כזה של עץ השוח של חג המולד עם חנוכיה בבית, וכן, אנחנו באים מפה, אתם באים משם, אז הם יהודים או לא יהודים, זה גיור כזה, זה חצי גיור, זה מחשבה שאנחנו נשארים שייכים לתרבות שלנו, לדרך שלנו, אבל אנחנו לאט לאט מטשטשים את הזהות, הולכים ומטשטשים את הזהות. בטח שחיים בצורה כזאת, אנחנו גם הכרנו באיזה סטודנטית יהודיה בארצות הברית שהיינו, יהודיה אבל לא דתייה, רחוקה לגמרי, והיא סיפרה לנו, דיברנו איתה על כל מיני דברים, סיפרה לנו פעם שאחותה התחתנה עם גוי, ואימא שלה הייתה כולה מזועזעת שהיא מביאה לגוי הביתה, אז היא אמרה לה, אימא, מה את רוצה? אנחנו חיים פה, למדנו בפאבליק סקול, כל החברים שלנו תמיד לא היו יהודים, תמיד אמרת לנו שזה לא משנה, אנחנו כולנו חברים של כולם, ואין הבדל, וזה, אז למה לא להתחתן? למה זה לא? מה קרה עכשיו? מה הבעיה? אין תשובה על השאלה הזאת. אתה חייב לשמר זהות ברורה. אם הזהות לא ברורה, אז לאט לאט זה הולך ומתשטש עוד ועוד ועוד. אז זה מתחיל ב... לגור בשדה מואב כמשהו זמני, אבל הופך לביו שם, וישבו שם כעשר שנים וכולי. ותראו, אלשך גם מדייק פה על חלק מההידרדרות הזאת, השלבים של ההידרדרות. הרי כתוב פסוק ג' וימות אלי מלך איש נעמי, ואז וישאו להם נשים מואביות. אז אומר אלשך, הנה בסמיכות שני הכתובים האלה הבאים כאחד. הורונו, מה טוב ומה נעים שבט אחים גם יחד עם אביהם או רבם. כי יבושו מלאכתו, באשר אביהם או רבם לא חטאו, כי מוראם יעלה על ראשם, כדבר שנאמר על שלמה עליו השלום, כי כל ימיו של שמעי בן גרה, שהיה רבו, לא נשא את בת פרעה, כנדרש במקומות מסריכות הכתובים. כן, אני שמעתי גם ועוד הזה שאומר, פרשת קדושים, למדנו, קדושים תהיו, איש אמו ואביו תיראו. איך תהיו קדושים? יראת אביהם, מורה אביהם. אם אתה, יש לך מורה אביהם, זה ישמור עליך שתישאר קדוש, כן? יוסף, אצל פוטיפר, רואה דמות דיוקנו של אביו. כן? זה משהו ששומר לך על הדרך, על המחויבות, על הזהות. ועל הדרך הזה יאמר, כי כאשר והיה מוטה לי מלך, אשר איש גדול לדור וצדיק תמים היה, כמדובר מרבותינו ז"ל, עד שעל כן אמרו שנקרא אלי מלך שהיה אומר אליי תבוא מלכות, הוא היה אדם מכובד, שעל כן אין ספק כי היו בושים ממנו מלשמו אביות. אך עכשיו שוימות אלי מלך ותישאר יהיו שני בניה, אשר אין דרך הבנים להיות מורה האם עליהם כמורה אב על הבן, אז כי הקיים במורה הקדימה כתוב האם לאב, באומרו ישימו אב יתיראו, אנחנו יודעים שהתורה מקדימה את זה, כי באופן טבעי הבן פחות ירא מאמו, שאין דרך הבן לראה ממנה כאשר מאב, על כן ויסו להם נשים אוהביות. אז אנחנו רואים שכל עוד אלימלך, יש פה את ההידרדרות הזאת. אלימלך עצמו, יהודי מכובד עם זקן, בטח עם זה, יהודי, כמו שיהודי צריך להיראות, אז הוא הולך לשדה מואב לתקופה קצרה, נכון, עשה את הבחירה הלא נכונה, מהסיבות הלא נכונות, הוא בעצם מתחיל תהליך ההידרדרות, אבל כל עוד הוא חי, יש לנו איזה קשר, את הזהות הברורה הזאת של היהודים, את הזרות הזאת אולי, את השונות הזאת. אבל מחלון וחיליון שכבר עוברים חלק משמעותי מהחיים שלהם שם, וכבר נטמעים יותר שם, וכבר רואים את עצמם יותר שייכים לשם, אז שאבא כבר לא נמצא, אז זה כבר יותר קל להתמזג לגמרי ולשאת נשים אחיות. נשים אוהביות. זה התהליך שקורה כאן. ועכשיו שנעבור לחלק השני, אלימלך מת, כן, אמרנו, הפתיל האחרון מתנתק, פחלון וחיליון עושים את רות ואורפה, הם גם מתים, ונעמי נשארת לבד. ואז כתוב, ותה קומי בחלותיה ותה שום משדה מואב, כי שמע משדה מואב, כי פקד השם את עמו לתת להם לחם. בואו נשים לב. לא כתוב כאן, שהיא שמעה בחדשות שהרעב הפסיק, ולכן היא חוזרת. כתוב כאן שהיא שמעה כי פקד השם את עמו לתת להם לך. היא נמקנה משמעות להפסקת הרעב. משמעות של גילוי שכינה, משמעות של גאולה. וזה משמעותי מאוד, כי בעצם מה נעמי מבינה? נעמי מבינה שצריך לתקן את חוסר המחויבות הזה שנוצר. בדרך כלל תשימו לב ללשון מעניינת מאוד. ראינו שהמלבים אמר, על הפסוק הראשון הוא אמר, הוא ואשתו הוא שני בניו, שלימלך הוא הבעל הבית, הוא החליט שיורדים, ואשתו הוא שני בניו, מה הם יעשו? הם הולכים אחרי אבא. כן? הוא זה שמחליט החלטות. אבל אנחנו יודעים שלא תמיד בתנך זה ככה, שהבעל מחליט החלטות, והאישה יושבת שם ואומרת אמן על כל דבר. כן? הרבה פעמים לנשים במקרא היה מה להגיד, לשרה היה מה להגיד, לרבקה היה מה להגיד, לרחל, היה להם מה להגיד. נעמי לא אומרת כלום. נעמי הולכת עם אלימלך, והלשון לגבי נעמי כל הפסוקים הראשונים שראינו היא לשון מאוד פסיבית. ותישאר יהיו שני בניה. ותישאר האישה משני ילדיה מאישה. היא לא מעורבת, היא נשארת. הכל קורה לה. אבל אז מה קורה בפסוק ו'? ותקום היא וחלותיה. ותקום זה לשון של אקטיביות, של פעולה. נעמי עושה פה תפנית. היא אומרת, לא עוד הפסיביות, אני לא עוד ממשיכה לתת לתהליך לעבור עליי, אני קמה ומשנה משהו. ואני קמה ומשנה כי אני מבינה שכל מה שקרה וכל ההידרדרות הזאת היא תוצאה של חוסר המחויבות. חוסר המחויבות בראש ובראשונה לעם ישראל, בעזיבה, ואחר כך, זה גרר את חוסר המחויבות לקדוש ברוך הוא, בנשיאת נשים מואביות, ששרפו את התורה. אז זה חוסר מחויבות בשתי הרמות האלה, שנעמי אומרת אנחנו חייבים לחדש אותו בחזרה התיקון, ולחדש את המחויבות הזאת. כי שמע בשדה מואב, כי פקד השם את עמו. מחויבות לקדוש ברוך הוא, מחויבות לעם ישראל. שני הדברים האלה נמצאים פה בפסוק. ומתוך זה היא תחזור, לשדה מואב, היא מבינה לבית לחם, היא מבינה שיש לה מה לתקן, והיא תיקח איתה רק את מי שמוכן לקבל על עצמו את המחויבות הזאת, המחויבות המוחלטת הזאת, שעבדה בעשר השנים במואב. רות ואורפה לא אמורות להיות מחויבות לדבר הזה.
אפשר להעיר הערה?
כן, בבקשה.
מה זה פקד עמו? היא לא חלק מהעם? אחר כך מתברר שהייתה אישה מאוד מאמינה, אבל...
בוודאי.
פקד עמו, זה כמו שאמר
זה עמו של...
האגדה זה כאילו שהוא לא שייך.
כן.
איפה השייכות?
כן, אז זה עמו שנשאר בארץ ישראל, בבית לחם. נכון? היא לא נמצאת בבית לחם, היא ישבה בשדה מואב, היה לה אוכל, ואנשי בית לחם היו רעבים, ועכשיו פקד השם את עמו, שיושב שם בבית לחם, לתת להם לחם. והיא מתחילה את תהליך החזרה שלה לעם, זאת אומרת, היא גם מרגישה אולי, ותכף נדבר על זה, גם בהמשך היא מרגישה שהתרחקה והיא צריכה לחזור. הרבה לשונות של שיבה יש כאן, בהמשך הפסוקים, נכון? גם כאן. ותשוב משדה מואב, אתם תראו, זה חוזר על עצמו שוב ושוב ושוב, גם בסוף הפרק, גם הפרק מסתיים במילים האלה, השב משדה מואב. אז יש כאן תהליך של שיבה, של תשובה שצריך לעשות, של תשובה לקדוש ברוך הוא ותשובה לעם. השיחה של נעמי עם קלותיה, אנחנו רואים שהיא עוברת בעצם שלושה סבבים, אפשר להגיד. זה מתחיל ככה, בוא נעקוב אחרי זה בפסוקים. בפסוק ז', כתוב, ותצא מן המקום אשר הייתה שמה, ושתי חלותיה עמה, ותלכנה בדרך לשוב אל ארץ יהודה. אז הקלות שלה קודם כל הולכות איתה. אבל אז נעמי אומרת להם טיעון ראשון, ותאמר נעמי לשתי חלותיה, לך נשוב נאישה לבית אמה, יעשה שם לכם חסד כאשר עשתם המתים ממדי, תן שם לכם מצאנו מנוחה אישה בת אישה, ותשק להן ותיסנה כולן ותבכנה. אז קודם כל איפה היא שולחת אותם? אישה לבית אמא. אני לא אמא שלכם, תחזרו לאמא, כן? מה נשארתם איתי? אני השוויגר. תחזרו לאמא. כנגד מה זה בא? קודם כל המחשבה היא אולי, אתם יודעים, יש גם איזשהו עניין, לפחות היה מקובל אז, ובמידה מסוימת יש כאלה שמסבירים ככה קצת את עניין האיבום, שאישה שמתחתנת היא עכשיו שייכת למשפחת הבעל, במידה מסוימת, כן? זאת אומרת, זה המשפחה החדשה שלה. אז באופן טבעי, נשארות עם המשפחה הזאת גם אחרי שבעליהם מתו. מה נשאר מהמשפחה הזאת? זה נעמי. אבל בכל אופן, נעמי באו להגיד, מבחינה, עזבו רגע, לפני שאני מדברת על עם ישראל, על הקדוש ברוך הוא, לפני שאנחנו מדברים על זה, הרי כמו שאמרנו, נעמי עכשיו, המטרה שלה היא לחדש את המחויבות לקדוש ברוך הוא ולעם ישראל. לפני שאני מדברת על זה, אני מדברת על המעגל המשפחתי. אתם באות איתי כי אתם רוצות אימא, כי אתם רוצות משפחה, תחזרו הביתה לאימא. זה לא מה שמחפשים אצלי. לא בשביל זה באים איתי. אני לא בייביסיטר. בסדר? אני הולכת פה למסע עם משמעויות הרבה יותר רחבות ועם מחויבות. אתם לא תבוא איתי כדי שאני אדאג לכם. אז תחזרו הביתה. בסדר? תחזרו הביתה. לבית אימא, כן, תמצאו, מצאנה מנוחה אישה בית אישה, תתחתנו מחדש, תקימו לכם משפחה חדשה, משפחה, בייביסיטר לא אצלי. בסדר? אצלי זה משהו אחר. מי שבא איתי בא במטרות אחרות. אוקיי. אז רות ואורפה מבינות את זה, ואתם רואים מהתשובה שלה, ותאמרנה לה, כי איתך נשוב לעמך. זה לא רק בייביסיטר, זה לא רק משפחה, אנחנו רוצות להצטרף לעם ישראל. את חוזרת לעם שלך, את רוצה לעזוב את מואב, את התרבות של מואב, את הדרך של מואב, וללכת להיות עם עם ישראל, זה העם שאת שייכת אליו, ואנחנו רוצות להיות שייכות לעם הזה. בסדר, אז אנחנו הולכות ומקבלות המחויבות לעם. יפה, התקדמנו. אומרת להם נעמי, שוב נבנותיי, למה תלכנה אם יהיה עוד לבנים במאה, ויהיו לכם לאנשים, כי זכאתי מיות לאיש וכו' וכו'. גם אתם באות לעם שלי, תדעו לכם, שהסיכוי היחיד שלכם להתחתן, זה לחכות לבנים הבאים שאני הוליד. כי העם שלי לא הולך לקבל אתכם בזרועות פתוחות. אתם אוהביות. לא יהיה כל כך פשוט להצטרף לעם שלי. לעם שלי לא מצטרפים, העם שלי לא מצרף כל מיני נספחים. חוק השבות, מי הוא יהודי, עניינים. אצלנו לא מקבלים סתם ככה אנשים מבחוץ. אתם לא תוכלו להיות אתם לא תוכלו להיות אזרחיות שוות בעם ישראל כשאתם נשארות מואביות, כשאתם נשארות גויות. אתם צריכות עכשיו מחויבות גם לקדוש ברוך הוא. אי אפשר להיות חלק מעם ישראל בלי להיות מחויב לקדוש ברוך הוא. יש לנו תורה, יש לנו הלכות, וההלכות האלה לא הולכות לעשות לכם חיים קלים כשאתם מצטרפות לעם ישראל. אז סתם להצטרף לעם, כי העם הזה מוצא חן ביניכם, סטארט-אפ ניישן, עם מצליח, מקום טוב, הכל טוב ויפה, אבל לא מצטרפים אלינו בלי מחויבות לקדוש ברוך הוא גם. אז לא רק שאני לא סתם הולכים איתי כי אני נחמדה ואתם רוצות שאני האמא שלכם, גם לא מצטרפים לעם שלי בלי להצטרף למחויבות לקדוש ברוך הוא. בנקודה הזאת, ותיסן הקולן ותבכן העוד ותשק אורפה לחמותה ורות דווקא בה. אורפה בנקודה הזאת אומרת, זאת מחויבות שאני לא מקבלת על עצמי. ולכן אומרת נעמי, ותאמר הנה שבה יבימתך אל עמה ואל אלוהיה. זאת הבחירה שהיא עשתה, שהיא שמעה שצריך להצטרף למחויבות לקדוש ברוך הוא ולעבודת השם, שמה היא פרשה. אז היא חזרה אל אלוהיה. אז שוב יחי יבימתך. למה את עוד נשארת איתי? את רוצה מחויבות לקדוש ברוך הוא? אז זה בדיוק עונה לרות. בתומר רות, אל תפגעי בי לעוזבך לשום מאחרייך, כי לשאר תלכי אלך באשר תלין ילין, עמך עמי ואלוקייך אלוקי. שתי המחויבויות. קודם מחויבות לנעמי עצמה גם. עמך עמי ואלוקייך אלוקי. תראו, הגמרא במסכת יבמות אומרת, גר שבא להתגייר בזמן הזה, אומרים לו, מה ראית שבאת להתגייר? אי אתה יודע שישראל בזמן הזה דבויים, דחופים, סחופים ומטורפים, ואיסורים באים עליהם? אתה השתגעת, את הצרה הכי גדולה בעולם, להיות בן אדם שכל העולם שונא אותו, להיות יהודי, מה אתה צריך את הצרה הזאת? אם אומר יודע אני ואין יחדיי, מקבלים אותו מיד. ומודיעים אותו מצד מצוות קלות ומצד מצוות, מקצת מצוות חמורות. ומודיעים אותו אבון לקט שכחה הופעה ומאסר, אני מודיעים אותו נשן של מצוות. אומרים לוי יודע, שעד שלא באת למידה זו, כלומר להתגייר, להיות יהודי, אכלת חלב יד האנוש כרת, חיללת שבת יד האנוש סקילה. ועכשיו, אכלת חלב אנוש כרת, חיללת שבת אנוש סקילה. עכשיו שמודיעים אותו נשן של מצוות, כך מודיעים אותו מתן שכרן, ואומרים לו, תווי יודע שהעולם הבא אינו עשוי אלא לצדיקים, וישראל בזמן הזה אינם יכולים לקבל לא רוב טובה ולא רוב פורענות, ואין מרבין עליו ואין מדקדקים עליו, אחרי שהוא קיבל את המחויבות הזאת. אז אנחנו רואים, קודם כל זה מתחיל במחויבות לעם ישראל, אתה לא מבין שעם ישראל דבועים, דחופים, סוחפים וכו' וכו', ואחרי זה מחויבות של קבלת מצוות. בלי שתי המחויבויות האלה, אתה לא יכול להיות יהודי. עכשיו בואו נראה, ראינו שאורפה ויתרה על הברית עם הקדוש ברוך הוא. היא רצתה רק ברית עם עם ישראל, לא ברית עם הקדוש ברוך הוא. זה לא הולך. אין כזה דבר, ברית עם עם ישראל, בודי ברית עם הקדוש ברוך הוא. אין אומתנו אומה אלא בתורותיה. אנחנו עם השם. זה ההגדרה שלנו. בלי זה אי אפשר להיות חלק מאיתנו. אלימלך ויתר על הברית עם עם ישראל, וחשב שיכול לשמר את הברית עם הקדוש ברוך הוא. גם זה לא הולך. קיבלנו את התורה כאיש אחד בלב אחד, כעם. הקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. זה חייב להיות בסדר הזה. הפורש מדרכי ציבור, אין לו חלק לעולם הבא. אפילו שהוא מקיים את כל המצוות. אתה לא יכול לפרוש עם ישראל, ולחשוב שאתה יכול להמשיך להיות עובד השם, ומקיים תורה. הרב סולובייצ'יק מדגיש את זה בפסקה ידועה, תראו בה... להפוך את הדף, מי שיש לו את ה... בכל דודי דופק. התורה מספרת לנו כי הקדוש ברוך הוא קראת עם עם ישראל, עם ישראל שתי בריתות. ברית אחת קראת במצרים, ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוקים, והברית השנייה בהר סיני, ויקח ספר הברית, ויאמר הנה דם הברית אשר קראת השם עמכם על כל הדברים האלה. מהי מהותן של שתי בריתות אלה? יש לומר, כי ברית מצרים הייתה ברית גורל, וברית סיני ברית יהוד. ברית גורל מהי? הגורל מציין בחיי האומה, כמו בחיי היחיד, קיום מאונס. כוח מוזר מלכד את הפרטים לכלל אחד. היחיד כפוף ומשועבד, רגע סליחה, ברח לי פה, כן. היחיד כפוף ומשועבד, בעל כורחו למציאות הלאומית הגורלית, ואי אפשר לו להישמת ממנה, ולהיבלה במציאות אחרת חוץ עלה. הסביבה מפליטה את היהודי הבורח מלפני השם, והוא נאור מתרדמתו, כי יונה הנביא שהקיץ לקולו של רב החובל, בתובעו ממנו זיהוי אישי וגם לאומי דתי. נכון? עברי אנוכי, היה צריך להגיד לו. אנחנו יודעים שהיטלר עם שמו לא היה אכפת לו, כמה מצוות אתה מקיים, מה רמת הדתיות שלך, מה רמת האמונה שלך, לא עניין אותו. אתה חלק מעם ישראל, ולכן הגורל שלך הוא גורל של כל עם ישראל, אפשר לברוח מזה. כל אחד מאיתנו משתייך לקבוצות כאלה ואחרות, וזה מגדיר במידה רבה את הגורל שלך. אתה נמצא בדיוק במריופול, אז עוברים עליך דברים מסוימים, מכוח זה שאתה נמצא בתוך הקבוצה הזאת, בתוך הנסיבות האלה. אז יש לנו ברית גורל, שעם ישראל קשור בגורל אחד, ויהודי בכל מקום שהוא ילך הוא יהודי, לא יעזור שום דבר, הוא לא יכול לברוח מזה. וברית ייעוד מהי? הייעוד מציין בחיי האומה, כמו בחיי היחיד, קיום מדעת, שהאומה בחרה בו ברצונה החופשי, ושבו היא מוצאת את ההגשמה המלאה של הווייתה ההיסטורית. חיי ייעוד הם חיים מכוונים, פרי דריכות הכרתית ובחירה חופשית. ייעוד זה דרך, זאת אמונה, זה משהו שמגדיר אותי מעבר רק לזה שיש לי גורל כיהודי שרודפים אחרי בכל העולם, אבל יש לי תפקיד כיהודי, אנחנו עם השם, אנחנו צריכים, אז הוא יצרתי לי תהילתי יספרו, יש לנו תפקיד בעולם. אז להיות חלק מעם ישראל זה לקבל את ברית הגורל ואת ברית הייעוד, עמך עמי ואלוקייך אלוקי, שני הדברים האלה חייבים להיות. וזה מה שנעמי מבינה שעבד בירידה של המשפחה למואב, וזה מה שצריך לחדש. ולכן מי שלא עובר את המבחן של המחויבויות האלה, לא יכול להצטרף למסע שלנו.
רצון כן ואמיתי?
כן, רצון כן ואמיתי, מתוך כנראה, בכל זאת, בכל זאת, היא כן ראתה את אולי, את הדמות של נעמי, ומה שזה אומר, שמעה מנעמי על מי זה עם ישראל. יש גם, תראה, יש עמים אחרים שידעו מי הוא עם ישראל. אנחנו יודעים שלא סתם שונאים אותנו, כן? יודעים שאנחנו עם מיוחד, עם שונה. אז להרבה אנשים זה יכול לגרום לסנוע אותנו, לרוב האנשים, ויש אנשים שזה יכול לגרום להם להרגיש שיש פה איזה משהו מיוחד. עכשיו, יכול להיות שנעמי במידה מסוימת צריך לדברת על זה, לאיפה היא חוזרת? נכון, אולפן הגיור של רות לא מסופר פה על השיעורים שהיא קיבלה באולפן הגיור, נכון? נכון, אבל כנראה שנעמי מדברת על זה, היא שומעת, היא חובעת, היא פוגשת את זה, בדמות של נעמי, בדרך של נעמי, במה שנעמי מספרת, בדרך של נעמי חיה. והיא אומרת את זה אני רוצה, את המחויבות הזאת. אורפה מפחדת מהמחויבות הזאת. בסדר? נעמי רוצה את זה. אורפה אולי מתרשמת קצת מהתרבות, מהמידות, מהדרך של העם, כן, מהאופי של העם. אבל... נכון.
האישיות.
כן, בוודאי, בוודאי. עכשיו בואו נראה. אני רוצה לתת דוגמה קצת לברית הגורל וברית הייעוד הזאת. ואיפה היא באה לידי ביטוי כאן? יש לנו את הפסוקים, אנחנו, את הפסוקים האחרונים של הפרק אנחנו נסיים בשבוע הבא בעזרת השם, ואני רוצה להדגיש את זה דרך עוד מקום. בתחילת פרשת וישלח, שיעקב אבינו עומד לפני הפגישה שלו עם עשיו, ומתכונן דורון תפילה ומלחמה. אז בתפילה שלו הוא אומר לקדוש ברוך הוא, הצילני נא מיד אחי מיד עשיו, כי הרי אנוכי אותו פן יבוא ויקן יהיה מעל בנים. רש"י כותב שמה שהוא ירא שמא יגרום החטא. הרי לכאורה מה יש לך לפחד יעקב? הקדוש ברוך הוא אמר לך בחלום שלך בבית אל, הנה אנוכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך, והשבותיך אל האדמה הזאת, כי לא יזובך, אשר עשית אשר דיברתי לך. אז מה אתה מפחד? הוא מפחד שמא יגרום החטא. אולי ההבטחה הייתה תלויה בצדקתו של יעקב, ואם חלילה הוא חטא ונכשל, אז הוא לא ראוי שתתקיים באותה הבטחה. ולכן הוא מבקש, מתפלל לקדוש ברוך הוא שבכל זאת יציל אותו. אבל אז הוא אומר עוד פסוק. כן, הציין היום ידחים ליד סף, כי הרי אנוכי אותו בנבוא ויקן ים על בנים, ואתה אמרת היטב וטיב עמך ושמתי את זרחה ככל הים שלא יספר מרוב. רגע, אם אמרנו שאתה לא יכול לסמוך על ההבטחה, כי אולי גרם אחת, אז מה אתה שולף עכשיו את ההבטחה ואומר הקדוש ברוך הוא, רגע, אתה צריך לשמור עליי כי הבטחת. אבל אולי גרם אחת. ואם אתה לא חושב שגרם אחת, אז בשביל מה אתה בכלל מתפלל, אתה מובטח בהגנה. אז תראו איך הרמב"ן מסביר, נפלא. מקור 8. ואתה אמרת היטב היטיב עמך. אף על פי שהייתה פחדתו פן יגרום אחת, אמר, עשית עמדי חסדים גדולים. שלא הייתי ראוי להם. כל שכן, שיש לך לעשות עם מחינם החסד הזה, אשר יבטחתני עליו, שתטיב לי ותרבה את זרעי. ואין חטאי ראוי למנוע ממני הטובה אשר יבטחתני בה. כי גם מתחילה לא הייתי ראוי לה, אם אבונות תשמור לי, ולא יבטחתני עליה בעבור מעשיי, רק בחסדיך הרבים. אומר יעקב אבינו לקדוש ברוך הוא, תראה, מראש ההבטחה, לא הייתי ראוי לה. עשית איתה הרבה חסדים עד עכשיו, שלא היו מגיעים לי. אז כל שכן שתעשיתי גם את החסד הזה, מה זה כל שכן, הקדוש ברוך הוא חייב לך משהו. אז יעקב אומר, נכון, אולי גרם אחת, ומצד מידת הדין, יכול להיות שלא מגיע לי. אבל כל הברית בינינו לא עובדת ככה בכלל הקדוש ברוך הוא, הרי כל הברית בינינו לימדת אותי, שהיא ברית שלא תלויה במה כן עשיתי ומה לא עשיתי, מה כן מגיע לי, מה לא מגיע לי. היא תלויה בכל מיני הבטחות. אם בלשון של הרב סולובייצ'יק נגיד, אני מבין את זה ככה. אולי הגורל שלי היה אמור להיות בדרך מסוימת, אבל נתת לי ייעוד. ובוא נגיד שחטאתי, ומגיע לי שעשיו עכשיו יבוא ויקה אותי חליל להם על בנים. אבל הבטחת לי איזושהי שיצא מני עם, שיהיה העם שלך, שיקבל תורה. מה יהיה עם זה? מה יהיה עם זה? בוא, מגיע לי, מגיע לי שעשיו יחלה אותי, הם על בנים, נניח. אני לא ראוי. אבל מראש זה לא היה בגלל שהייתי ראוי, כן ראוי, לא ראוי, זה לא היה חשבון הזה, החשבון היה שיש פה ייעוד. יש פה איזו שליחות שאתה נותן לי הקדוש ברוך הוא. אז נכון, אני חושש שהם הגרם החטא, אבל אתה אמרת את היבטי ממך ושמתי את זרחה, יכול לים אשר לא יספר מרוב. איך זה יקרה? לזה אנחנו שואפים, לשם. וזה, הרמב"ן כאן נוקט, לא הבטחתני אליה בעבור מעשיי, שזה מידת הדין, כי אם בחסדיך הרבים, מידת הרחמים, חסד. זה ההבדל. מידת הדין מסתכלת אחורה, מה עשית ומה לא עשית, מה מגיע לך ומה לא מגיע לך. מידת הרחמים מסתכלת קדימה. לאיפה אתה יכול להגיע? מה השליחות שלך? מה התפקיד שלך? ויכול להיות שאתה עוד לא שם, ואתה עוד לא ראוי. אבל יש לך דרך ללכת, אנחנו מסתכלים קדימה. בגלל זה מידת הרחמים יש לו סבלנות. בוא ניתן את ההזדמנות, ונתקדם. זה אולי קצת מה שקורה כאן. דווקא בצומת הזאת, אנחנו צריכים להסתכל על הייעוד. כי אנחנו, כמו שאמרנו, מסתכלים על המעבר בין תקופת השופטים לתקופת המלכים. מה זה שופט? כל ספר שופטים, הרי אנחנו מכירים את ההקדמה בהתחלה, שמדברת על המעגל הזה של החטא, ואז הפורענות שמגיעה לעם ישראל, שהקדוש ברוך הוא שולח את האויבים שלהם, ואז התשובה, ואז השופט, והישועה, ועוד פעם החטא, ועוד פעם הנפילה, ועוד פעם התשובה, ועוד פעם הצלה, וכו' וכו' וכו'. זה תקופת השופטים. שופט, משפט, זה דין. זה הכל סיבה ותוצאה. חטאת, אתה נענש, עשית תשובה, אתה מקבל תשועה. כן? זה סיבה ותוצאה, מידת הדין. לאיפה זה מוביל אותנו? לשום מקום. אנחנו ממשיכים להתגלגל בתוך המעגל הזה, קדימה אחורה. המלך, הוא בא להוביל לאיזשהו ייעוד. הוא מסמן לעצמו מטרה, הוא מסמן לעצמו כיוון שאליו מתקדמים, שיהיה השם אחד ושמו אחד, להקים מלכות ישראל, מלכות וצמח דוד עבדך מה תצמיח וכו'. מסתכלים קדימה. אז אנחנו עוברים ממידת הדין, ואומרת נעמי, אני מבינה, ירדנו לשדה מואב, וחטפנו, וחטפנו עוד פעם, וחטאנו ונפלנו. אבל עכשיו אנחנו הולכים, כי שמע כי פקד השם את עמו לתת להם לחם. היא שומעת פה את כל הישועה, היא שומעת פה את כל הרחמים, היא שומעת פה את כל הייעוד, היא אומרת לזה אנחנו הולכים להצטרף. בסדר, אז אנחנו נסיים כאן, ועל הרקע הזה, אנחנו בשבוע הבא ננסה להבין את, את הנאום של נעמי, כשהיא חוזרת לבית לחם. טוב.
תודה רבה.
בבקשה.